היום אנחנו בסמך דלת עמוד א', הגענו אתמול לנקודותיים, אז עכשיו אנחנו בערך 10 שורות מלמעלה. רבי יהודה אומר, אף התמיד. אוקיי, זכור במשנה, הייתה שאלה האם המצווה לא תעשה, לא תזבח חמץ דם זבחי, האם זה רק בפסח, בתמיד, האם זה תלוי באיזה תאריך לפי רבי שמעון, נראה את זה בעוד דקה. אז רבי יהודה אומר, אף התמיד. מי טעם את רבי יהודה? אמר לך, זבחי, זבח המיוחד לי, ומי ניהו תמיד. Okay? אז אולי קודם נקרא את הפסוקים שראיתי לכם בדף, וזה מופיע שני פעמים. Okay? פעמיים בתורה, העניין של האיסור הזה. אז בשמות פרק כ"ג כתוב, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, חג האסיף בצאת השנה בספחה מעשיך מן השדה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון השם, לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר. Okay, ואז יש פסוק דווקא, הבאתי את זה, שלא תבשל גזי בחלב אמו, מופיע מיד אחר כך, וזה מעניין, גם בשמות למדלת אותו דבר. אפשר כל מיני שאלות פרשניות, למה זה מופיע פעמיים, למה בהקשר הזה. Okay. אז אם תשימו לב, ההקשר של הפסוק זה שלושת הרגלים, לאו דווקא פסח ספציפית. כן? זה לא תזבח החמץ דם זבחי. אז בשמות פרק למדלת מופיע ממש דומה, שלוש פעמים שני יראה כל זכוכה פני אדון השם אלוקי ישראל. פסוק כ"ד, כי הוריש גויים ממך וכולי. אוקיי, לראות פני השם אלוקיך שלוש פעמים בשנה. לא תשחד על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. Okay, כאן פתאום יש קשר בין חג הפסח לדם זבחי, וזה מה שראינו, גם ראינו את הקשר בין הלא ילין, מי שבעל הלנה הוא גם עושה, כן, ולכן אמרנו גם הכהן שמתיר את האימורים לפי דעה אחת, הוא גם חלק מהכלול באיסור הזה. ואז אותו דבר, לא תבשל גזי בחלב אמו. אוקיי, okay, עכשיו, אז מה אומר רבי יהודה? הוא דורש, או לפי הגמרא, זה מה שרבי יהודה דורש, דם זבחי. למה כתוב זבחי? איזה זבח הכי מיוחד, כאילו זבחי זה כאילו שלי הכי מיוחד, של הקדוש ברוך הוא, אז מה המיוחד? זה התמיד. Okay? אפשר לשאול למה התמיד זה דווקא הזבח הכי מיוחד, okay? ויש כל מיני דברים שנאמרים על קורבן התמיד, אולי אפשר להגיד בגלל שזה הכי קשה לעשות, כי זה מה שחוזרים עליו כל יום. פעמיים ביום, קורבן התמיד, תמיד עושים את זה, ולפעמים זה הכי קשה, להיות, כן, לעשות בחג, ולהיות חלק מקורבן חג, זה כיף, זה מעניין, זה פעם בשנה, זה כמה פעמים בשנה, אבל קורבן תמיד, זה הכי קשה, וצריך, זה כמו להתפלל כל יום, שלושה פעמים, נכון? זה שלוש פעמים, זה משהו מיוחד. מי שמקפיד לעשות את הקורבן תמיד, זה משהו מיוחד לקדוש ברוך הוא. מעניין, כי אנחנו היינו רואים מה מיוחד לנו, זה לא היינו חושבים על הקורבן תמיד, הקורבן הכי מיוחד לנו, זה דווקא לא הקורבן תמיד, כי זה לא מיוחד, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אבל לקדוש ברוך הוא זה משהו מיוחד, כי מי שמקפיד יום, 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 בלי משהו מעניין, בלי... זה משהו אוהב. Okay, רבי שמעון אומר, אנחנו בנקודותיים, שבי, בשורה 12 אולי, בערך. רבי שמעון אומר, הפסח ב-14. אוקיי, אולי נחזור למשנה השנייה ונקרא את דבריו בסמך ג' עמוד א'. הפסח ב-14, חבל שמחקתי. אוקיי, הפסח ב-14, לשמו חייב ושלא לשמו פטור. נכון, אם עושים לשם פסח ומביאים את זה עם חמץ, חייב. שלא לשמו, אז זה שלמים, ושלמים ב-14 לא חייבים על האיסור הזה. ושאר כל הזבחים, בין לשמן, בין שלא לשמן, פטור. אוקיי? לא משנה, הם תמיד פטורים, אין להם את האיסור הזה. ובמועד, לשמו פטור, שלא לשמו חייב. אוקיי? אם זה בכל המועד, או משך החג, אם עושים את הפסח לשמו, אז הוא פטור. למה? כי זה בעצם לא קורבן פסח. ואם הוא עושה שלא לשמו, אז הוא חייב. כי... כאילו, סליחה, וקורבן פסח שלא בזמנו, זה לא נחשב קורבן. ושלא לשמו, זה נחשב שלמים, ואז הוא חייב במועד. נראה עוד דקה למה זה ככה. הוא שר כל הזבחים, אם מדובר שלא בערב פסח, בין לשמן, בין שלא לשמן, חייב. אוקיי? תמיד חייבים. חוץ מן החטאת ששחטו שלא לשמן. אוקיי? החטאת ששחטו שלא לשמן. אמרנו שזה כמו קורבן הפסח. נכון? ש... ש... חוץ מן החטאת שלא לשמן. חוץ מן החטאת ששחטו שלא לשמן. אז אם שחטו שלא לשמן, פסולה היא. מה זה? שאל כל הסבכים שחצן מועד על החמץ חייב חייב כי הם קשירים נכון, זה העניין חברתי לשנייה למה חייבים? כי שלמים שעשו שלשמה או שלא לשמה זה באמת קורבן, ולכן הוא חיה. אבל החטאת ששחט לא לשמה, יש דין מיוחד, שאצל חטאת וקורבן פסח, שחייבים להיות לשמה. ומי שלא עושה אותם לשמה, אז זה לא קורבן טוב. ואם זה לא קורבן טוב, אז כבר לא חייבים על האיסור של לא תשחט על חמץ דם זבחי. עכשיו, אם את רוצה, אנחנו עברנו על הפסוקים האלה, רק לראות את הפסוקים בהקשר שלהם. אם יש לך זמן, נסתכל עכשיו. אוקיי, okay. עכשיו, מהי טעם דרבי שמעון? עכשיו רוצים להבין מה הסיבה שלו. תכתיב זבחי זבחי תרי זמנה, אוקיי? Okay? וזה מה שמופיע בדף. כתוב פעם אחת בשמות פרק כ"ג, וכתוב פעם שנייה בשמות ל"ד. אז מה אומרים? כתוב את המילה זבחי זבחי. עכשיו, היו יכולים, לפני כן אמרנו למה דם זבחי, זבחי בא להגיד למה היוד, בא להגיד זה מיוחד שלי, ואם כן זה שיטת רבי יהודה, אנחנו לומדים מכאן לקורבן תמיד. הרבה ראשון ודורש כך זבחי זבחי ניקח את שני היהודים ונשים אותם ביחד אוקיי? ומה זה בא ללמדנו? קרי בזבח זבחי זבחי אוקיי? הזבחים שלי למה היא הלכתה? פלגינו רחמנה מהדדה ולא כתוב זבחי אז למה הם חוקו אותם לשניים? אוקיי? כאילו הם רוצים להגיד, יש, מצד אחד יש את הזבח של הפסח, ואז יש זבחי שזה בא לכלול כל שאר הקורבנות. אוקיי? ולכן הוא אומר שבעצם זה כולל גם פסח אבל גם כל שאר הקורבנות. אבל שימו לב, מה אמרנו? ששאר כל הקורבנות ביודלד אין להם את האיסור הזה. נכון? הוא כלל רבי שמעון, הוא אמר, כן יש איסור. של חמץ בכל שאר הזבחים אבל לא ביודלד נכון? וכן יש פסח אבל רק ביודלד ולא בשאר ימים אז מה הם אומרים? למה הלכת הפלגין הוא רחמנה מהדד אז אם זה אמור להיות זבח זבחי למה הפסוק לא כתב במקום אחד לא תשחט על חמץ דם זבח בפסוק אחר דם זבחי אוקיי? אז אומרים ולא כתב זבחי למימר בזמן דעיק הזבח לא מחייב הזבחי, בזמן דלי כזבח מחייב הזבחי.
אזבחי.
אוקיי, תודה.
אזבחי.
אזבחי? איפה א'? אזבחי, במקום אזבחי. אוקיי, אזבחי. אוקיי, אז בעצם מי ש... אז בזמן שקורבן פסח שחל עליו את החיוב בי"ד, זה רק על פסח. ובשאר הימים זה בשאר. כן, כן הם דורשים, צריכים להבין במקרה הזה זה ממש דרשה ואיזושהי הסתמכות על הפסוקים. זה לא ממש שהם, לדעתי, שלא ממש הם הוציאו את זה מהפסוקים. אבל זה רמז בפסוקים שחלקו את זה לשניים להגיד יש שני איסורים בימים שונים על דברים שונים. כן, וכך הוא מסביר את הדעה שלו. ובמועד לשמו פטור. כן, עכשיו מנסים להוציא משהו מכאן. אם אמרנו בכל המועד או בשאר החג שאם עשו את הפסח לשמו אז הוא פטור, נכון? אז תאמה דשלא לשמו כן? אז מסבירים שמה אם עשו את הפסח שלא לשמה מה אנחנו אומרים? פסח שלא לשמה זה השלמים אז אם הוא עושה את השלמים בשאר הימים שזה בפסח מדובר בשאר לא בי"ד אז בעצם יוצא שהוא יהיה חייב, כן? Okay, אבל מה מעניין כאן? יש לשמה ויש שלא לשמה, נכון? מה אם זה סתם? הוא לא חשב אני רוצה לעשות את זה לפסח. הוא גם לא חשב אני רוצה לא לעשות את זה לפסח, כן? אוקיי? אז הגמרא אומרת, בגלל שכתוב שלא לשמה חייב, הסתמה פטור. אז כנראה אם הוא עושה את זה סתם בלי שום מחשבה, הוא פטור. אפשר להתווכח קצת עם הדיוק הזה, כי אפשר לדייק גם ההפך. בגלל שכתוב לשמו פטור, אז רק אם זה לשמו פטור, אבל סתם החייב. אבל איכשהו ברור לגמרא שהסתם הפטור. אז אומרים, עמי, פסח בשאר ימות השמה, שלמים הווה. נכון? זה אמור להיות שלמים אם הוא לא עשה את זה לשמה. אם הוא עשה את זה סתם. סתם זה גם לא לשמה. אז אומרים, שמת מינה, אז אם כן, צריך להגיע למתקנה מכאן. שפסח בשאר ימות שנה, ביי אקירה. כדי לחשב, הם אומרים, יוצא מכאן, וזה בתור שאלה, אז יוצא מכאן שמי שעושה פסח, כדי להוציא את זה משם פסח, זה לא מספיק שהוא סתם לא חושב על זה כפסח, אלא הוא צריך ממש לעקור את זה משם פסח. אז אמרה בפי הברגמדה, נזרקה מפי החבורה, ואמרו, כאילו, קיבלנו תשובה מפי החבורה, זה מה שאומר, נזרקה מפי החבורה, קיבלנו תשובה לשאלה הזה מהחבורה, והם אמרו לנו ככה. במה מדובר כאן כשאמרו הסתם הפטור? כגון שהיו בעלים תמאי מת, ונדחים לפסח שני, דסתם אלה שום פסח כאן. כשאומרים שסתם הפטור, זה רק במקרה שידוע לנו שיש איזשהו קשר לפסח. זה לא סתם איזשהו קורבן שהוא מקריב באמצע שנה, אלא זה זמן פסח שני, וזה מישהו שאמור להביא קורבן פסח שני. אז אם הוא עושה את זה סתם, ולא אומר אני עושה לשם פסח, ההנחה זה שהוא עושה לשם פסח, ואנחנו לא קוראים לזה שלמים. אבל אם זה קורבן סתם במשך השנה, לא קשור לפסח בכלל, אז אנחנו אומרים שאם הוא עושה את זה סתם, אז כנראה זה שלמים ולא פסח. כי אין שום קשר לפסח, ומה הוא יעשה פסח. אוקיי. משנה. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לתיאור של העבודה בבית המקדש. ויש הרבה דברים מעניינים כאן. גם הצלחתי לקרוא קצת בספר של ספרי. הוא מוסיף עוד כל מיני דברים מעניינים. וגם יש לי תמונות יש ספר. שילדים קיבלו כמתנת בר מצווה ובת מצווה, בית המקדש בירושלים, עם הרבה תמונות, ודווקא יש תמונות בפסח, ודווקא מה שמתואר אצלנו. אז אני הבאתי את זה, רק שנייה, אני אפתח למקום. תסתכל כאן עוד לא, נגיע לזה בעוד דקה. אוקיי. הפסח נשחק בשלוש כיתות, שנאמר ושחטו אותו, שימו לב לפסוק, כל קהל עדת ישראל. אוקיי, מה לומדים מכאן? קהל ועדה וישראל. אוקיי, ויש כל מיני דרשות שלומדים שקהל ועדה זה עשרה מהמרגלים ומקורח ועדתו, ויש כל מיני עושים כאילו דווקא לומדים את זה מהמרגלים, ונתקדשתי בתוך בני ישראל, אני לא זוכר את כל הפסוקים ואיך לומדים, אבל המרגלים היו עשר, כן? אלו שהמרגלים שהלכו ולא הלכו בכיוון הנכון. אוקיי, אז ומשם המקור למניין, שמניין זה עשרה. ושחטו אותו כל קהל עדה ישראל, קהל ועדה בישראל. אוקיי, אחר כך נראה שבכל קט אמור להיות עשרה אנשים, לפחות בגלל המילים האלה. נכנסה כת ראשונה, אוקיי? אז בעצם חולקו את כל העם לשלושה, כל אלו שבאה לעלות לרגע. נכנסה כת ראשונה, נתמלאה העזרה. אוקיי? ברגע שזה נתמלאה, נעלו דלתות העזרה. אוקיי? למה נעלו אותם? כי דאגו שאנשים ייכנסו, ולא רצו יותר מדי אנשים בצפיפות, וכן, זה traffic control, אוקיי? אז הם פשוט נעלו, אוקיי, נראה בגמרא אחר כך יש מחלוקת אם זה נעלו או ננעלו. האם זה קרה בדרך נס, שבעצם ברגע שזה היו מספיק אנשים, הדלתות ננעלו מעצמם, נראה אחר כך מחלוקת האם יש ניסים, אין ניסים. אוקיי. גלוזת תות עזרא, תקעו והריעו ותגעו, אוקיי? כמו כמעט כל טקס בבית המקדש, נכון? יש תקיעות. אוקיי? תקעו והריעו ותגעו. הכהנים עומדים שורות שורות, אוקיי? וכאן יש את התמונה. אוקיי? הם עומדים שורות שורות, ובידיהם בזיחי כסף ובזיחי זהב. בזיח זה מין כף כזה, אוקיי? אפשר לראות בתמונה איך הם עושים את זה, זה כף מאוד גדול, אוקיי? שאפשר להחזיק הרבה, הרבה. אז היו של כסף, היו של זהב. שורה שכולה כסף, כסף. שורה שכולה זהב, זהב. הנה, תסתכלו, יש שורה, כולם בשורה הזאת עם הבזיחי כסף, וכולם בשורה הזאת עם, עם בזיחי זהב. אוקיי? אומרים, בדרך כלל מפרשים שזה היה לי לא... טוב, נראה את זה בגמרא. נכון, אני מנסה לזכור כל דברים שקראתי, אם זה היה מהגמרא. אני חושבת שזה מופיע בגמרא, אני כבר לא זוכרת, אבל זה היה לסיבות אסתטיות, כאילו לא לסיבות טכניות, אוקיי? שעושים את זה ככה. אוקיי, ורואים כמה גם האסתטיקה הייתה מאוד חשובה במקדש. אוקיי, שוב נגיע לעניין של אסתטיות אפילו בהמשך. אוקיי, איך זה הולך? לא היו מעורבים, אוקיי, הם לא היו מערבבים בין הבזיחי כסף ובזיחי זהב, ולא היו לבזיחים שוליים, שמא יניחם ויקרש הדם. הם לא היו יכולים לשים אותם על הרצפה או על שולחן, כאילו הם היו עגולים למטה, או אפילו יש כאלה שאומרים שהיה חד מלמטה, כדי שלא היה, הם לא רצו שהם יניחו את זה. אז כדי למנוע את זה, אז הם עשו את זה לא שטוח למטה. כי לא רצו שאדם יקרש. שחט ישראל וקיבל הכהן. אוקיי, אז עכשיו מלמדים לנו הנחה שנראה אחר כך בגמרא, זה לאו דווקא ששחט ישראל, זה לא שחייב להיות השחיטה על ידי ישראל, אז זה בא ללמדנו שישראל יכול לשחוט את הפסח. אוקיי? כי זה חלק של העבודה שיכול לעשות על ידי ישראל ולא חייב לעשות על הכהן, והמשנה מנסה ללמד אותנו שלאו דווקא הכהן עושה את החלק הזה, אבל הקבלה כבר קיבל הכהן לתוך הכלי, זה כבר רק על ידי כהן. אוקיי? עכשיו יש, ראיתי כל מיני דברים מעניינים כאן. אם נפסיק כאן לדקה, אז בספר של ספרי הוא מדבר על כך ש... עכשיו יש כל מיני שאלות, כמה אנשים באמת הגיעו למקדש? האם באמת היה עומס? נראה אחר כך בראה סיפור שמסבירים בצורה מוגזמת לגמרי עד כמה אנשים באמת נכנסו. ויש טוענים כאילו הוא טוען שבאיזשהו שלב נראה אחר כך, טוב אולי נדבר על זה כשנגיע במשנה, אבל יש אפילו הוכחה בתוך המשנה שלא כל כך הרבה הגיעו. וזו שאלה היסטורית, האם באמת כל העם הגיע להקריב את הפסח? או האם יש הלכה שאם מי שרחוק לא חייב להגיע, אז השאלה עד כמה זה רחוק, יש מחלוקות גם בנושא, ואולי אנשים לא ממש הגיעו לעשות, האם כן היה עומס, לא היה עומס, יש שאלה על העניין הזה. הוא גם מסביר ש... כן, הוא דווקא דיבר שאם נסתכל בספרות של האיסיים וכל הכיתות האלו שהיו אז, הצדוקים, כאילו כל הדברים שיש לנו, הם לא מדברים על השלושה סבבים. והוא טוען שהם, כאילו הם אלו גם שהם לא חשבו שההמון אמור להגיע לבית המקדש. והם לא היו בעד, הם היו מאוד בעד האליטיסטים, וכאילו אלו שהכל רק על ידי הכהן. ודווקא הפרושים היו מנסים, כי מה גם אנחנו יודעים על כל הכיתות האלה, ממש הקפידו על התומעה בתארה ועל כל הדברים האלה. מי שמקפיד על תומעה בתארה לא יכול לפתוח את בית המקדש להמונים, כי מה אם אנשים לא טבלו? מה אם, כן, תחשבו על מישהו שמאוד איך אומרים? OCD, כן? אנשים כאלה שכל כך מקפידים על טהרת המקדש לא יאפשרו לאנשים להיכנס. והם דווקא לא, בכל הספרות שלהם, לפי מה שהוא אומר, הוא אומר בעצם, בכל הספרות הכיתתית אין כל אזכור למצוות העלייה לרגל. פשוט זה לא מוזכר. ולפי הדעות שלהם, אנשים לא מגיעים ועולים לרגל. והפרושים, והוא טוען שבעצם הם ויתרו על הרבה מהחומות. דווקא כדי לאפשר לעם להגיע לבית המקדש. כאילו הגישה שלנו זה שכולם הגיעו, וכדי לעשות זה צריך לעשות הרבה ויתורים, כי אי אפשר בלי ויתורים. אז זה מעניין לחשוב על זה בכיוון הזה, שבעצם זה, אנחנו חושבים, אוקיי, עלייה לרגל אנשים הגיעו, לא חושבים כל כך על, על הבעייתיות ההלכתית שזה גורם. אז זה, חשבת שזה התייחסות מאוד מעניינת. ושוב, אני מזכירה שזה קצת שאלה היסטורית, מה בדיוק קרה מבחינה, האם באמת כולם הגיעו, לא הגיעו. ואז הוא גם טוען שזה גם העניין של השליטה על ידי הישראל, יש גם מחלוקת במציאות. האם, מצד אחד ראיתי שהמאירי כותב, שברור שכל העבודות שהיו יכולים לעשות על ישראל, נעשו על ידי ישראל, כי הכהנים היו עסוקים בקורבנות. מצד שני, ראיתי בספר שלו, שהוא כותב שבדרך כלל הכהנים עשו את הכל, כי זה השטח שלהם. נכון שמותר לישראל לעשות, אבל הכהנים רצו, גם הוא טוען שבאיזושהי תקופה, כאילו, הצדוקים היו אלו שהיו אחראים על המקדש, והם לא רצו שאחרים יתעסקו בדברים האלה. אז הם שמרו על, על העניין שלהם. אז המשנה אומרת ששחטו ישראל. השאלה אם במציאות זה באמת קרה או לא. אז יש שתי דעות קיצוניות, או שברור שזה קרה שישראל היו שוחטים, או ברור שלא. זה רק שמותר להם באופן תיאורטי, אבל ברור שהם לא עשו. זה גם מעניין. ברור שיש הרבה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, ולכן יש כל מיני פרשניות. אוקיי, עכשיו, אוקיי, אז עכשיו שחט ישראל וקיבל הכהן. אז איך זה עובד? נותנו לחברו וחברו לחברו. אוקיי? אז הם מעבירים את, תסתכלו בתמונה, מעבירים את הבזיחים אחד לשני. אוקיי? אבל תסתכלו טוב בתמונה, כי עכשיו נראה את, מה קורה אחר כך. הוא מקבל את המלא ומחזיר את הריקן. אוקיי? הם, רק שנייה, הוא מחזיר את הריקן. כהן הקרב אצל המזבח, זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. אוקיי? אז בעצם, כל אחד מעביר, ונראה אחר כך בגמרא, חשבתי שזה אולי במשך עכשיו, אני זוכרת שזה בגמרא, כל אחד מעביר ביד אחד את הבזיח המלא, ואז זה מגיע עד הסוף לכהן, הוא זורק את זה על המזבח, ואז הוא מחזיר את זה, ועם היד השני הם מחזירים את הבזיח לשני. כן, בדיוק. אז רואים את הידיים שלהם, מי שרצה לראות יותר, אתם רואים שזה, הם מסקלים ידיים. כהן הקרוב אצל המזבח, אוקיי, זורקו זריקה אחת כנגד היסוד. יצאה כת ראשונה ונכנסה כת שנייה. אוקיי, אז הם מסיימים, הכת השנייה נכנסת, יצאה שנייה, נכנסה שלישית. כמעשה הראשונה, כך מעשה השנייה והשלישית. כן, ברור שאותו דבר קורה שלושה פעמים. קראו את ההלל. Okay, בזמן שעושים את העבודה, מה עושים כל השאר? אז הם קוראים את ההלל, okay, שלא ישעמם להם, כן? Okay? אם גמרו, שנו. Okay, זה כבר... טוב, אז אמרתי את ההלל, עכשיו מה? אוקיי, תקראו את זה שוב. Okay? אם שנו, שילשו. Okay? פעם שלישית. אף פי שלא שילשו. אם שילשו, אף פי שלא שילשו. מה? אז השאלה איך לקרוא את זה, אני חושבת כי אף פי שלא שילשו,
שילשו,
מה?
שילשו,
כן, אף פי שלא שילשו, מימיהם, כן, יש מילה כאן שלא מופיע אצלנו, נכון? או לא, כתוב, אף פי שלא שילשו מימיהם, נכון, שהם אומרים שזה לא קרה, אף פעם לא קרה שקראו את שלושה פעמים. אוקיי? רבי יהודה אומר, מימיהם של כת שלישית לא הגיעו להפתי השם כי ישמע, מפני שעמם מועטים. לא רק שלא שילשו, אלא אף פעם לא קרה שבכת השלישית הגיעו אפילו לפסוק אהבתי, לקטע אהבתי כי ישמע השם. למה? מפני שעמם מועטים. אוקיי? וכאן ההוכחה שבעצם לא כל כך, לא הגיעו כל כך הרבה אנשים. כן, אם אנחנו חושבים על עם, ממש המון אנשים, כל אחד מביא קורבן פסח של עצמו, ובסדר, זה מחולק לשלושה, אבל עדיין בקבוצה השלישית יהיו הרבה אנשים. אז כך כתוב במשנה שבקת השלישית כבר לא היו הרבה אנשים.
זה מעניין כאן כתוב, like it seems like it's a comment Because everyone tried to bring the Pesach as soon as possible, the Gemara will even call those who waited for the third shift the lazy group.
Nachon. Nir'e et zeh achar kach
she... But why did they interpret it not the way you just explained it, which just seems to be more...
לא כי אפילו אם נגיד, אוקיי, זה מעניין, יש לנו תפיסה כזאת, אוקיי, ראיתי את כל זה, כל ההתייחסות הזה, שוב אני מנסה לזכור אם זה מופיע בגמרא או לא, אבל בעצם יש כזה, בצד אחד, ברור שצריכים להתחלק לשלושה קבוצות, ונראה את זה גם בהמשך, כאילו יש כזה עניין שחייבים להיות כת שלישית, ובעצם ש... אבל מצד שני, למרות שצריך להיות כזה דבר, עדיף אתם לא יהיו כלולים בקבוצה האחרונה. כאילו הם אלו שמגיעים האחרונים, עדיף להיות בין הראשונים. זה קצת סותר את עצמו. כי זה שמישהו חייב להיות שם, אבל זה לא אומר שאתם צריכים להיות אלו ש... יש הרבה פעמים שזה קורה, נכון? כאילו ש...
So all of Am Yisrael fit in, well, whoever came...
שוב, זו שאלה, האם הם באמת כולם הגיעו, האם לא... השטח... כאן יש לו התעסקות בספרה, הוא מדבר על כל המידות באמת של החדרים ושל האזורים, והוא אומר זה לא בדיוק הכי ריאליסטי מציאותי שכל האנשים באמת נכנסו. כן. אז זו שאלה, זה מה שאני אומרת, זו שאלה האם באמת כולם הגיעו או אולי לא. אולי התפיסה שלהם זה לא הייתה התפיסה שכולם הגיעים. אוקיי. כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת. כי זה משנה מאוד ארוכה, כאילו ברוב כל מקום זה מחולק, רק בגמרא זה לא מחולק. כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת, אוקיי? גם בשבת עושים את העבודה עם ערב פסח חל בשבת, עושים את אותו הדבר, אלא שהכהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון חכמים. כאן ספרה גם טוען שזה היה מחלוקת צדוקים ופרושים. איך מסבירים את זה? אז אומרים, הכהנים היו מדיחים את העזרה שלא ברצון החכמים, שבעצם למה מדיחים את העזרה? תחשבו לעצמכם, כן? זה מלא דם, זה גם מלא צועה של הבהמות, אוקיי? ואי אפשר לעבור, נכון? זה, אפילו הוא מצטט כל מיני מקורות כאן בספרי, שכתוב אולי היו עמודים, והכהנים עמדו על העמודים, הבעיה שהם צריכים גם לגעת בארץ, וכל מיני פתרונות שמופיעים גם בירושלמי, וכל מיני דברים, דווקא לטפל בבעיה הזאת. ולמה הם לא רצו שהם ידיחו את העזרה? בגלל משהוי גומות, נכון? אי אפשר לטטות רצפה, כי זה אדמה, ואיך, ועושים. אז הם עשו את זה, כי לא יכלו להסתדר עם זה, אבל שלא ברצון חכמים. עכשיו, נראה את זה אחר כך, אבל זה רק מדרבנן. אז מדרבנן מותר במקדש. השאלה אם מותר במקדש, רק אם זה לצורך עבודה, וזה לא ממש לצורך עבודה. או אולי זה כן לצורך, כי... או שאין כזה, אפילו אם זה לא לצורך, אז אוקיי. רבי, הוא גם מזכיר ספרי כמה שהוא מעניין, שאם הם עושים את זה לקראת סוף היום, אז זה כמעט מוצאי שבת, אז אפשר לחכות עוד קצת מוצאי שבת, נכון? כי גם לא ניקו את זה עד אחרי שכבר סיימו. אז אפשר אולי לחכות. רבי יהודה אומר, כוס היה ממלא מדם התערובת, אוקיי? הם היו לוקחים דם שנתערב ברצפה, אוקיי, מכל הדמים. מה?
כל העניין של הניקוי זה אסור ביום טוב גם כן.
נכון. כי מוצאי שבת זה חג. מעניין, נכון? אז למה לא דיברו על זה? כן, מעניין, אני לא יודעת. אוקיי. אז היה ממלא מדם התערובת. מה אם במקרה איזשהו דם לא נזרק? אז הוא אמר, אני אקח דם תערובת מהרצפה, מהדמים שנשפחו, אני אקח את זה ואני זור, כאילו הוא טוען שצריך לקחת את זה וזרקו זריקה אחת לגבי המזבח כדי להוציא מידי ספק. ולא הודו לו חכמים, הם לא חשבו שזה רעיון טוב, יש בעיות עם זה, נראה אחר כך בגמרא, למה הם לא הסכימו. כיצד תולין ומפשיטים? אוקיי, כאן גם יש תמונות בספר הזה, אוקיי, אפשר לראות קודם בתמונה השנייה, אחר כך בתמונה הראשונה, מה היו עושים? אונקוליות של ברזל היו קפואים בכותלים, כמו איזשהו דבר ששמים בתוך הקיר של ברזל, ובעמודים שבהם ומשחילים לתוכו עמודים, תולין ומפשיטים, אוקיי? אז הבהמה נטלה על ידי המקל הזה, ואז מפשיטים. כל מי שאין לו מקום לתלות ולהפשיט, מה? כן, תחשבו לעצמכם, זה מלא, אין... מספיק עמודים כדי לתלות את הדברים עליהם. אז מקלות דקים וחלקים היו שם, מניח על כתפו ועל כתף חברו ותולר ומפשיט. אוקיי? אז אחד שם את זה על הכתף שלו, השני על הכתף שלו, ושמים באמצע. ראינו משהו כזה, נראה לי במסכת שבת. כן. אני, אולי כשדיברנו על מפשיט, אולי על המלאכה של מפשיט, אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת שדיברנו על זה דווקא. רבי אליעזר אומר, י' ד' שחל להיות בשבת. מה אם זה בשבת? אז בשבת המקלות הם מוקצה. מניח ידו על כתף חברו, ביד חברו על כתפו, דיברנו על זה גם אז, שמשמשים בידיים שלהם, ותולה ומפשיט, אוקיי? אז היד שלהם משמש כמקל. קראו והוציא, אוקיי, עכשיו מה צריכים לעשות? לקרוא את האור, והוציא את אימוריו, אוקיי, האימורים שחלקים שצריכים להקטיר על המזבח, נתנו במגיס, אוקיי, זה משהו להגיס, to mix, לבחוש. אז שמים באיזשהו כלי שמשמשים בו להגיס את הדבר, נתנו במגיס, זה שם כלי, וקטירה מגבי המזבח. יצתה כת ראשונה וישבה לה בהר הבית, שנייה בחל והשלישית במקומה עומדת. אוקיי? אז כל אחד יש את המקום שלו. עכשיו, כן, לא כולם יכולים להיכנס למקום אחד, אז כשסיימו, אז כל אחד עומד במקום אחר, זה משהו טכני, כן, איפה כל אחד אמור לעמוד. חשיכה, אוקיי, כשהגיעה חשיכה, יצאו וצלו פסחיהם. כל אחד חוזר לביתו, לאחסניה שלו, לאיזשהו מקום, ולכל אחד היה דרך, כן, מנגל, איך אומרים, חבני כזה, כן? כל אחד היה את המקום שלו שהוא היה צולע את הפסח. אוקיי? לכל אחד, זה, הם היו עושים את זה כבר מחוץ למקדש ובמקום הפרטי שלהם. אמר רבי יצחק, אין הפסח נשחט אלא בשלוש כיתות של 30 בני אדם. אוקיי? זה חייב להיות סך הכל 30. מי טיימה, קהל ועדה וישראל. אוקיי? 10 בכל כת. מסלב קלן אי בבת אחת, אי בזה אחר זה. יש ספק האם כשכתוב קהל עדת ישראל, האם כולם צריכים להיות ביחד? או קבוצות קבוצות. ולכן כל כת היה מעורב מ-30 בני אדם. אוקיי? אז סך הכל 90. אוקיי? אני חושבת שחייבים להסביר שזה המינימום, נכון? כאילו ברור שהיו יותר מזה. אבל הם אומרים לפחות שיהיו 30. למה? בגלל הספק הזה, אי בבת אחת, אי בזה אחר זה, הלקח בעינן שלוש כיתות של 30 בני אדם. אי בבת אחת, האיקה. אם הם אמורים להיות כולם בבת אחת, אז כבר יש 30. כן? ואי בזה אחר זה, האיקה, נכון? ואז אם הם אמורים להיות בזה אחר זה, אז לפחות יש מינימום של 10 בני אדם בכל כת. הלקח ב-50 נמי סגיה. אז לפי זה לא שחייבים 90 אנשים. כי מה עושים? חשבתי על זה כמו מניין. יש אנשים שכבר התפללו, אבל צריכים אותם למניין, אז הם נשארים כדי לענות אמן. אז גם כאן, בגלל שבוא נגיד, וכאן זה מעניין, כי הם מתארים מצב שיש כל כך מעט אנשים, נכון? אז הם אומרים, מינימום 50 אנשים. למה? אוקיי? בפעם הראשונה, אוקיי, יש את השלוש קבוצות. 10, 10, 10. אוקיי? בפעם השנייה, שניים מהראשונים נשארים, ואז מגיעה קבוצה חדשה, והם שוחטים את הבדל, כן, הם מצפלים, עושים את העבודה של הפסח. ואז הם עדיין נשארים, ואז עוד מישהו, עוד קבוצה באה בשלישית. אז יוצא שסך הכל 50 אנשים, אוקיי? זה המינימום. ואז רק 10 אנשים עושים את העבודה, אבל 30 נשארו בחדר. דאילה צלתם ואביה ואילה עשרה, ונפקה עשרה, אילה עשרה, נכון? יוצאים עשרה, נכנסים עשרה. אילה עשרה ונפקה עשרה. אוקיי, כל פעם עשרה נכנסים, עשרה יוצאים. כן, זה מעניין. מצד אחד, ונראה בו את הקשה, מסבירים מצב שיש 12 מיליון אנשים בבית המקדש, וכאן מתארים מצב שיש 50. אוקיי, אז מאוד מוזר. אולי גם תקופות שונות. זה היה שונה. גם אנחנו, שוב, בתקופת האמוראים, אנחנו כבר מדברים במצב שאין בית המקדש, אז לא ידעו בכלל מה קרה אז. שוב, ככל שמאחרים, בתקופת האמוראים גם יודעים פחות, הם רחוקים יותר מזה. נכנסה כת ראשונה, איתמר. אביי אמר ננעלו תנן. רב אמר נועלים תנן. אוקיי? האם ננעלו השערים אחרי שנכנסה או נועלים? מי ביניו? אוקיי, עכשיו זה, לפי ספרי, כל זה משהו מאוד מאוחר שהספוראים כבר מנסים, כאילו, יש להם מחלוקת בניסוח. אבל הם אומרים שמאי ביניים, הקטע הזה הוא מאוד, מאוד מאוחר, ומנסים לקשר את זה לרעיון אחר, כאילו ללמוד מזה משהו אחר, שזה מאוד טיפוסי לספרים, שהם אלו שהגיעו אחרי תקופת האמוראים, ומנסים להכניס ספרים לגמרא, שואלים כל מיני שאלות מכיוון קצת שונה משאלות של הגמרא. איקה ביניים, למסמך הניסה. אביי אמר נינה לוטנן, כמה דאיילו מעלו, וסמכין על הניסה. רב אמר, נועלים תנם ולא סמכים על הניסה. כל זה, האם אנחנו סומכים על הנס, האם מותר לסמוך על הנס, או האם אי אפשר לסמוך על הנס, אלא צריכים לעשות את הדבר בעצמך. אז יוצא שלפי זה, אביי אומר שסומכים על הנס, ואם כן, הם ננעלו, ולא חייבים לנעול את זה, ולא חייבים לדאוג שיהיו יותר מדי אנשים. ורב אומר, לא סומכים על הנס, צריכים לטפל בזה בעצמכם. והד אצנן יכול להיות אם לא ניקח את הפירוש הזה, כן? שוב, זה פירוש מאוחר יותר לפחות לפי מה שספרי אומר, ולדעתי גם ככה, זה ככה. אולי הם גם, זה שאלה אם נועלים או ננעלו, האם היו חייבים לנעול כי היו כל כך הרבה אנשים, או אולי לפי הדעה של אביי לא היו כל כך הרבה אנשים, ואם כן לא היה צורך לנעול, אלא אומרים שזה ננעל בעצמו. והד אתנן אמר רבי יהודה חס ושלום שעקבי בן מהללל נתנדה. עכשיו מביאים מקור שהקשר זה משהו אחר לגמרי, אבל יש מילה שם מנוסחת לגבי ננעלו או נועלים, כאילו איך קוראים את זה כך. יש סיפור על עקבי בן מהללל. עקבי בן מהללל היה אחד מהחכמים הגדולים בתקופת התנאים, אוקיי, לפני החורבן, ומסופר עליו שהיו ארבע הלכות בעניין קודשי וטהרות, כשהוא לא הסכים עם חכמי דורו. והיה ביקוח גדול, האם, כאילו, שאמרו לו לחזור בו, כדי שלא ירבו מחלוקות, והוא לא הסכים. הוא אמר, אני פשוט לא יכול, הם אמרו, חזור בך בארבע הדברים אלה, ונעשה בית דין לישראל. הוא אמר, מוטב לי להיקרא שוטה כל ימי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום. אוקיי? וזה מעניין, כי הוא גם זה שאומר, אוקיי, אומרים את זה בלוויות, עקבי בן מהללל אומר שלושה דברים, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולמי אתה עתיד לתת דין בחשבון. במשפט הזה זה מאוד אופייני לו, כי הוא אמר, זה העיקר, לא ביניכם אלא לפני מי אני עתיד לתת דין בחשבון. ובעצם אומרים שהוויכוח הגיע עד כאן, שחלק מהדעות אומרים ששמו אותו בנידוי בגלל העניין הזה. כי זה מעניין, אם מסופר כאן, יש ספר שמתאר על התנאים והמוראים, שבסוף חייו הוא אמר לבן שלו, לפני שהוא מת, שהוא צריך לחזור בו. הוא אמר, אני למדתי מפי מרובים, והם למדו מפי מרובים, אז אני לא יכול לחזור בו, אבל אתה למדת מפי יחיד, וגם למדת מפי מרובים, אז תלך עם המרובים. זה מעניין, מבחינת איך, כן, הוא המסורת, ואיך מעבירים הלכות, זה. אוקיי, אז אומרים ככה, חס ושלום שעקבי בן מהללל נתנדה. Okay, לא יכול להיות לפי דעת רבי יהודה שהוא קיבל נידוי בסוף חייו. כאילו היה מחלוקת על זה. רבי יהודה אומר, לא יכול להיות שנידו אותו. שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה ויראת חטא כעקבי בן מהללל. מה זה אומר? כשננעלו דלתות העזרה בפסח וכולם היו בפנים, לא היה מישהו יותר גדול בחוכמה ויראת חטא כמו עקבי בן מהללל. אוקיי? אז שוב, זה לא קשור ממש לעניין שלנו, אבל זה מספר משהו, זה איזשהו אמרה שהוא אומר, כשננעלו הדלתות, הוא היה הכי חשוב בתוך החדר. אז לא הגיוני שנידו אותו. אז עכשיו, מה כתוב שם? ננעלת. נכון? העזרה ננעלת. אז אביי מתרץ לטעמי, ורבא מתרץ לטעמי. אביי מתרץ לטעמי, אין בעזרה בשעה שננעלה על כל אדם בישראל, וחמר אבירת חי קרה ומעללה. בדיוק כמו שקראנו. ורבא מתרץ לטעמי. הוא קורא את זה אחרת. אין בעזרה בשעה שנועלין אותה על כל ישראל בחוכמה ויראת חי כעקבי בן מהללל. אוקיי? כל אחד מפרש כפי, כן, משנה את המילים כפי מה שתואם את עמדתו. תנו רבנן, אוקיי? כאן מספרים שני סיפורים על ימים שהיו בבית המקדש עם המון המון אנשים, צפיפות ו... מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד, אוקיי? Okay? He was trampled, כן? היו יותר מדי אנשים והוא נתמעך. היו קוראים אותו פסח מאוחים, אוקיי? Okay? קראו לפסח הזה פסח מאוחים בגלל שהוא נתמעך. תנו רבנן, פעם אחת עוד סיפור, ביקש אגריפס המלך לתן עיניו באוכלוסי ישראל, הוא רצה לספור את האנשים, נכון? אנחנו יודעים כבר שאי אפשר לספור אנשים, אז צריך לעשות את זה בצורה יצירתית. אמר לה לכהן גדול, תן עיניך בפסחים, אוקיי? תספור כמה פסחים היו, ומשם אנחנו נדע. נטל כליה מכל אחד, נמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות, כפליים כי יוצא מצרים, אוקיי? הוא ספר, הוא נטל את הכליות מהקורבן, ומצא שהיו 60 ריבו זוגות. חוץ מתמא שהיה בדרך רחוקה, כאילו, וזה גם לא כלל לכל התמאים שהיו בדרך רחוקה. ואין לך, כל פסח הוא פסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם, ברור שעל כל קורבן עשר בני אדם, והיו קוראים אותו פסח מאובין, מלשון אבה, אוקיי? זה ברור שיש משחק מילים, מאוחין, מאובין, כן? אז בעצם יוצא שהיו 60 ריבו זוג כליות, ואז יוצא מזה שהיו 60 ריבו קבוצות, כפול S, כן, סליחה, כפול 2, כי זה זוגות, וכפול 10, יוצא מזה 12 מיליון אנשים היו.
Why
כפול 2 זוגות? Each animal has a zoo. But they only took one from each. נכון. They only took one from each. 60 ריבו, אולי הוא ספר אותם בזוגות. אולי היה רק אחד מכל, הוא לקח אחד מכל אחד, נראה לי.
They only took one kidney from each animal?
For purposes of counting.
נכון. ואז יצא 60 ריבו זוגות, ומשם הם הגיעו ל...
In other words, he has the number of kidneys as he had offerings, not the double number.
נכון.
Double amount of
those people. נכון. אוקיי. עכשיו שואלים, נטל כוליה, הבעיה פשורה. איך הוא נטל את הכליות? הרי חייבים להקשיר אותם. אומרים, אין בעיה, דהד אמרתי לו, אחר כך הוא הקטיר. והכתיב בהקטירו, שלא יערב חלביו של זה בזה, אבל כתוב שבהקטירו, דורשים מהלהקטירו שחייבים להקטיר את זה בנפרד, ולא לערב את זה עם חלביו של זה בזה. דהד אמרתי לו אחד אחד, אז הוא הקטיר אותם אחד אחד אחר כך. והתניא בהקטירם, שיהיה כולו כאחד, כאילו שהוא צריך להקריב כל כליה יחד עם כל שאר הימורים של אותו קורבן, אז איך הוא יכול להפריד את הכליות מכל זה? אלא תפיסה באלמה דשקל מינה, תפיסה באלמה. הוא לא לקח את זה ממש והוציא את זה מהקורבן, הוא תפס את זה לשנייה, כל אחד שהוא תפס, דשקל מינה, תפיסה באלמה דשקל מינה, הוא סתם תפס את זה, עד יהב למידי אחרינה. הוא לקח את הכליה, תפס בזה, ואז כל פעם שהוא תפס כליה, הוא לקח ממישהו או ממש אבן במקום, או משהו אחר, ואז ספר את כל האבנים ולא את הכליות. אוקיי. קונים עומדים שורות, מי טיימה? אילמה, אוקיי, אז למה עומדים שורות שורות? זה מה שהזכרתי כבר במשנה. אילמה דילמה שקלה דדהבה, דהבה זה זהב, דלת מתחלק עם זין. אם מדובר שהוא לקח זהב, אנחנו מודאגים שהוא ייקח את הזהב ומעלה דקסקה, והוא יחזיר את הכסף. הכנה מדלו, דילמה שקלה, כאילו, ואז מה הבעיה? שמורידים בקודש, מעלים בקודש ולא מורידים. כאילו, אנחנו מודאגים שהוא יחליף בין אחד לשני, ואז יהיה ירידה בקודש. אז זה לא הבעיה, למה? זה עדיין בעיה אם זה של זהב, או רק של כסף, למה? דילמה שקלה בר מתן ומעלה בר מאה. אולי יש משהו של זהב ששווה 200, ומשהו של זהב ששווה 100, עדיין יכול להיות הפרש בין הגדלים, והשווי. אלא דהפי שפיר תווה, זה נראה יותר יפה ככה, אז לכן הם עשו את זה ככה לאסתטיות. ולא היו לבזיחים שוליים. תנו רבנן, כל הבזיחים שבמקדש לא היו להם שוליים, חוץ מבזיחי לבונה של לחם הפנים, שם יניחון ויפרוס הלחם. הם דאגו שבעצם בלחם הפנים, הם ישימו משהו, הם היו שמים על השולחן את הבזיחים. אז שם היו עושים את השטוח. כי אם הם היו לא שטוחים, זה היה מטל צידם, ושובר הלחם הפנים היו עשויים עם שוליים בצד. ודפנות בצד. אז היו מודאגים שזה ייפול על הדופן של הלחם וזה יישווה. שחט ישראל וקיבל הכהן. לא סג דלב ישראל הוא, והאם לא ראו שישראל יקבל את הדם? ישראל הוא גופה. כמה שמלן... סליחה, לא, אומרים ככה. האם... כתוב שחט ישראל, אז הם אומרים, מה זה חייב להיות ישראל ששוחט? אז אומרים... לא עושה גדליו ישראל היא גופה, מה זה יכול להיות, מה אם זה לא ישראל, הכהן לא יכול לשחוט? כמה שמלן לשחית בזר כשרה, זה רק בא להזכיר לנו שאם היו רוצים לעשות את ישראל היו יכולים. וקיבל הכהן, הכמה שמלן מקבלה ואילך מצוות כהונה, okay, שרק הכהנים יכולים לעשות. נותנו לחברו, okay, זה שהוא נותן את זה לחברו וחברו לחברו וכו', נכון, והוא לא מוליך את זה בעצמו ברגל, שמת בינה הולכה שלו ברגל הבי הולכה, האם אנחנו מנסים ללמוד מכאן שהולכה שלו ברגל זה גם הולכה? שלא חייבים לעשות הולכה ברגל? אז אומרים, לא, דילמה הוא נאי פורטה. יכול להיות שבסוף הכהן האחרון הולך קצת. אז אי אפשר ללמוד מזה ככה. אלא מה כמה שמלן? אז למה מלמדים אותנו ככה? הכמה שמלן ברוב עם הדרת מלך. הם מלמדים אותנו שעשו את זה ככה כדי שכולם יכולים להיות מעורבים בתהליך. וזה יותר טוב לעשות את זה ככה. כן, נסיים כאן. ואולי נעשה עוד שורה, רק עוד מצווה שלומדים מכאן, ואז זה כבר עובר קצת למשהו אחר. קיבל את המלא ומחזיר את הריקן. אבל איפה לא. כן, חייבים לעשות את זה בסדר, שקודם מקבלים את המלא, אחר כך את הריקן. מסייר לי לרבי שמעון בן לקיש, שם רבי שמעון בן לקיש, הם מעבירים על המצוות. אם מגיע מצווה לידך, תעשה את זה קודם. אז מה שמעניין כאן, וזה אולי מזכיר לנו את העניין של ברויה ומה שדיברנו אז, שעל כל הפעולות הטכניות האלה, אפשר ללמוד איזשהו לקח, איזשהו מוסר, איזשהו, כן, הם מעבירים על המצוות. או שהדברים צריכים להיראות יפים. או כאילו כל מיני דברים קטנים שאפשר ללמוד מכאן באופן כללי על דברים שנראים ממש טכניים. אולי לא היינו חושבים שברוב עם הדרת מלך. כאילו על כל עניין יש איזשהו לקח. אז אוקיי, שבת שלום.